בחדוות התורה ובשמחה של מצווה נפתח ונעסוק במסכת יבמות. מסכת יבמות, כשמה כן היא, עוסקת בעיקרה במצוות ייבום. מה הכוונה מצוות ייבום? כותבת התורה, ספר דברים, פרשת כי תצא. אדם שהיה נשוי ועזב את העולם ולא השאיר אחריו צאצאים. האלמנה אסורה להתחתן עם מישהו אחר מהשוק. אלא יבמה יבוא עליה, יבוא אליה ולקחה לא לאישה. מי זה יבמה? אח של בעלה. אחד מהאחים יש לו מצווה להתחתן עם אשת אחיו. זה קצת פלא, כי אדם אסור לו להתחתן עם אשת אחיו, גם אם אחיו גירש אותה, או שהיא התאלמנה ממנו, היא אסורה על הגיס, אח של בעלה, היא אסורה עליו לעולם. זה אחת מאלה שאסורות על האדם, אשת אחיו. אבל כאן לצורך מצוות ייבום, התורה מצווה שהאח נושא את אשת אחיו, שעזב את העולם בלי להשאיר צאצאים, וזה נקרא מצוות ייבום, ועל שם זה, האלמנה הזאת נקראת יבמה, מכאן ולהבא במהלך המסכת נקרא לה יבמה, לאלמנה של זה שעזב את העולם בלי להשאיר צאצאים, ולאח של הבעל הזה, אח של זה שנפטר בלי צאצאים, נקרא לו יבם, במהלך כל המסכת. יש מצווה ליבם ליבם את היבמה. היבמה לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, אלא יבמה יבוא אליה ולקחה לא לאישה. אומרת התורה, דבר נפלא מאוד ששופך אור ונותן טעם למצווה הזאת של מצוות ייבום. למה התורה כובלת במרכאות את אותה יבמה שהיא צריכה להתייבם אל היבם? למה שלא תוכל לפתוח חיים חדשים, להתחתן עם כל אחד בשוק? אומרת התורה, והיה בכור אשר תלד, אחרי שהיבם מייבם את היבמה ונולד להם בן, אותו בן יקום על שם אחיו המת, ועל ידי זה לא ימחה שמו מישראל. כותב ספר החינוך מצווה תף קוף צדיק ח' שיהיה אותו הזרע, שבעיקרון הוא אמור להיות הבן של היבם, לא, הוא ממלא מקומו ועובד בוראו תחתיו של זה שנפטר בלי צאצאים. ויזכה המנוח על ידו בעולם הנשמות אשר הוא שם. קצת יותר מוסיפים חכמי הקבלה. דבר מבהיל, מרעיש. אותו בן יש בו מרוחו של הנפטר. גלגול נשמות קורה כאן. אני קורא את הלשון של הספר שאלות ותשובות תורה לשמה, בסימן תף נון ח', לא כי זה המקור היחיד כמובן, אלא כי כאן זה כתוב פשוט בצורה מאוד ברורה וקצרה, אבל הרעיון הזה מובא הרבה בספרי המקובלים, בהרחבה גדולה מאוד מי שרוצה בספר הרקנתי על פרשת וישב, וזה מובא מהזוהר הקדוש, זה מובא מהרמב"ן, בעיקר על ספר איוב, זה מרומז וכתוב, וגם בפירוש בפרשת וישב, ושם מדובר על הייבום של ער, עונן וכולי, יהודה, לא ניכנס, וכן בפסוק שהזכרנו, פרשת כי תצא, בעניין ייבום, מובא הרבה בספרים של ספרי הקבלה. אני קורא מתוך הספר תורה לשמה. על ידי, אני אומר את המילים שלי כרגע, על ידי שהיבם מתחתן, מייבם את היבמה ונולד להם בן, מכאן אני קורא את הלשון של התורה לשמה. אחיו עצמו הוא נבנה. שהבן אשר יוליד, תחזיקו חזק, הבן אשר יוליד, היבם הזה הוליד עכשיו בן, יהיה אחיו. הולדת את אח שלך. אחיך גם מאבא וגם מהאימא, הוא עכשיו הבן שלך. מרעיש, גלגולי נשמות. מה פירוש? אז בהמשך הוא כותב, הבניין הוא על רוחו של המת, שרוחו של המת תהיה בגוף הבן הנולד. והוא כותב מפורש בהמשך, גלגול האח בבן הנולד, גלגולי נשמות. הקדוש ברוך הוא עשה חסד, שאדם שעזב את העולם ולא תיקן את עצמו כמו שצריך, הוא יורד לעולם הזה פעם נוספת. אז הנה, האח הזה שנפטר בלי צאצאים, על ידי מצוות ייבום, נולד באותו בן במצוות ייבום. פלאי פלאים, חידוש נפלא, בוודאי שאין לנו קצה קצהו של השגה בדיוק בדברים הגבוהים, התמירים והנעלמים האלה, אבל קראנו את הלשון, שכתוב בספר שו"ת, תורה לשמה. וזה קצת נותן טעם, כשלומדים מסכת יבמות, להבין את המשמעות של המצווה הנפלאה הזאת של מצוות ייבום. מצוות ייבום היא מצווה מאוד מאוד יקרה, ואף על פי כן לא בכל קהילות ישראל נהגו לקיים את המצווה הזאת. דף ג' הגמרא מביאה, ויותר ברחבה ודף קופטט במהלך המסכת, יש את דבריו של אבא שאול. הוא אומר כך, הכונס את יבימתו, לא לשם שמיים, אלא לשם נוי, לשם אישות, לשם דבר אחר, אולי לשם כסף. כאילו פוגע בערווה, כאילו שהוא נושא את אשת אחיו, שזה ערווה. וקרוב בעיניי, אומר רבא שאול, להיות אבלד ממזר. חכמים חולקים על אבא שאול, ויש ויכוח בין הפוסקים, האם ההלכה כאבא שאול או כחכמים. השולחן ערוך סימן קוף סמכי, פוסק כמו דעת חכמים, שמצוות ייבום קודמת, שיש כן מצווה לייבם. הוא מביא את היש אומרים שסוברים את דעת אבא שאול, שמצוות חליצה קודמת. אם אדם לא מקיים מצוות ייבום לשם שמיים, עדיף שיעשה מצוות חליצה, תכף נרחיב במושג של חליצה. ולעומת זאת, הרמ"א, הוא כן סותם כמו דעתו של אבא שאול, שלא יקיים מצוות ייבום, אם הוא לא מקיים לגמרי לשם שמיים, אלא במקום זה יעשה חליצה, מצוות חליצה קודמת. ולכן בהרבה קהילות לא מקיימים מצוות ייבום. על אף ששמענו על קהילות קודש שכן מקיימים מצוות ייבום באותם הקהילות, וכל אחד ינהג כמנהג עדתו וקהילתו ורבותיו. יש כאן נקודה נוספת שכדאי לחדד, שנדבר עליה הרבה במהלך כל המסכת. האם מותר לאדם להינשא לשתי נשים? האם מותר לאדם להינשא לשתי נשים? זה לא מקובל בכלל בעולם שאנחנו חיים בו כעת, לעת עתה, אלה דברים שמשתנים. כעת זה לא מקובל בשום מקום. השולחן ערוך, אם דיברנו קודם, השולחן ערוך זה בחלק אבן העזר. וגם השולחן ערוך שאנחנו מזכירים עכשיו, זה גם חלק אבן העזר. בסימן א', הסימן הראשון, סעיף י', מביא חרם של רבינו גרשום, שהוא תיקן שאדם לא ינסה לשתי נשים. כותב השולחן ערוך שזה לא התקבל בכל הקהילות. היו כאלה שקיבלו את החרם הזה, היו כאלה שלא קיבלו את החרם הזה. הרמ"א כותב שהחרם הזה כן התקבל בכל הקהילות, וגם כשהתבטל החרם עדיין המשיכו ותקנו אותו, חזו ותקנו אותו, שהרמ"א כותב שבזמננו אין היתר לאדם להינשא לשתי נשים. שולחן ערוך כותב שלצורך מצוות ייבום, מותר לנסה לשתי נשים. אם למשל אדם נשוי ורוצה לייבם את אשת אחיו, מותר לו לנסה לשתי נשים. אבל עדיין, כל אחד גם בעניין הזה צריך לשאול את הצתם של רבותיו, שבאותה קהילה שהוא משתייך אליה, אותה עדה שהוא משתייך אליה, כי בכל מקום המנהג הוא שונה בעניין הזה. אז נסכם, האם אדם מקיים מצוות ייבום בזמן הזה, זה תלוי לפי מנהגי קהילות, והאם מותר לאדם לישא שתי נשים, זה גם תלוי במנהגי קהילות, אבל מעיקר הדין כמובן, יש מצוות ייבום, ומעיקר הדין מותר לאדם, אם הוא יכול לפרנס שתי נשים, אפילו להינשא לשתי נשים. ומכאן נתקדם לשלב הבא. דיברנו על מצוות ייבום. התורה אומרת, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. זאת אומרת, אדם שעזב את העולם ולא ישאיר אחריו צאצאים, אם יש לו אחים, מהאבא, מצד האבא, אותה אלמנה לא יכולה להתחתן עכשיו עם אף אחד, כי היא זקוקה לייבום, לאחד מהאחים של בעלה. אבל אם אף אחד לא רוצה להינשא לה, או שהיא לא רוצה להינשא לאף אחד מהם, ולא קופים אותה, כמו שאנחנו נראה בהמשך המסכת, אז יש מצוות חליצה. מצוות חליצה זה תהליך שלם, לא ניכנס ממש לכל הפרטים, כמו שאנחנו גם לא נכנסים לכל הפרטים של מצוות ייבום, הרעיון הוא שמצוות ייבום זה להינשא, ומצוות חליצה זה כמו להתגרש. זה תהליך שהיא מחולצת את נעלו וכו', לא ניכנס כרגע לכל הפרטים. זה המצוות ייבום, מצוות חליצה, שבנושאים האלה נעסוק בעזרת השם בעיקר במהלך המסכת הבאה. הערה קטנה, לפני שאנחנו נכנסים למסכת, מסכת יבמות, כותב הזוהר הקדוש, שהיא אחת מהשלוש מסכתות שמרומזות בפסוק אני ורוכב על החמור. אני, זה ראשי תיבות, עירובין, נידה, יבמות. שאלה הם מסכתות שיש בהם ייחודיות מסוימת. מובא בספרים הקדושים, שעד הרבה, המסכתות האלה, אם אדם עוסק בהם כראוי, יכול להינצל מעניות. אבל המסכתות האלה, כל אחת מהן יש בה ייחודיות מסוימת שצריך להכיר כדי להצליח להבין את המסכת על בוריה. התורה לא בשמיים היא. כל חלק וחלק בתורה חייב שכל אחד מעם ישראל יהיה מסוגל להבין אותו. וגם מסכת יבמות בכלל זה, אלא שצריך להכיר את השפה של המסכת הזו, שהיא בעיקרה מתייחדת באילנות היוחסים המסועפים ולפעמים המורכבים שיש בה. ולכן, החכם עיניו בראשו. כשהוא מתחיל ללמוד מסכת יבמות, כדאי לו מאוד, ואני אומר את זה בדרך כלל, אני לא מזכיר דברים מהסוג הזה, כאן אני כן אומר, כדאי מאוד שכל אחד ירחוש לעצמו איזשהו אמצעי עזר למסכת הזאת. אני באופן אישי ממליץ מאוד על הספר שנקרא בשם מראה יבמות. במהלך השיעורים שלנו, כשיהיו מקרים מורכבים שצריך בהם אפשרות להיעזר באיזשהו תרשים של אילן מיוחסין, בלי נדר נשתמש בספר הזה שנקרא מראה יבמות, שחיבר אותו הרב הגאון רבי טוביה וולף שליטה. כדאי מאוד שכל אחד שמאזין לשיעורים האלה ירחוש לעצמו את הספר הזה. ישיג את הספר הזה באיזושהי צורה, כי במהלך השיעורים נשתדל בלי נדר במקרים המורכבים להיצמד לספר הזה. התורה התירה, ולא רק שהתירה, אלא שיש מצווה לאדם במקרה של ייבום להינשא עם אחת שהיא בדרך כלל ערווה. אסורה בחיתון, אשת אח. אבל התורה התירה למצוות ייבום רק את הערווה הזאת, רק אשת אח, לא שום ערווה אחרת. ולכן, אם אותו אחד שנפטר בלי ילדים, בלי צאצאים, היה נשוי לאישה, שאותה אישה אסורה על אחיו מחמת שהיא ערווה אליו. ויש הרבה דוגמאות כאלה. המשנה שלנו מדברת על מקרים של האח היא הייתה מותרת, זה שנפטר בלי ילדים האישה הזאת, אבל ליבם היא אסורה. כשהאח התחתן עם האישה הזאת, היא הייתה מותרת לו. אבל עכשיו כשהוא נפטר והוא לא השאיר ילדים, והאישה הזאת נפלה לייבום, היוון שלה אסור לו להתחתן איתה, כי כלפיו היא נחשבת ערווה, היא אסורה בחיתון. ויש 15 נשים כאלה, שהן אסורות על היוון. ולכן אומרת המשנה שהן פטורות, ולא רק שהן פטורות, הן אסורות בייבום, והן פטורות מחליצה. ועם האח היחיד שיכול לייבם אותה, שהיה אמור להיות יכול לייבם אותה, היא אסורה עליו מדין ערווה, היא פטורה מן החליצה ומן הייבום, יכולה להינשא לשוק. אם יש אח אחר שכלפיו היא לא נחשבת ערווה, אז שהאח ההוא ייבם אותה, או יחלוץ לה. חידוש נוסף מחדש את המשנה. אם האח הזה, שעזב את העולם בלי להשאיר צאצאים, היה נשוי לשתי נשים, אישה אחת אסורה בערווה לאחיו, ולכן אחיו לא יכול לייבם אותה, והוא פטור מלחלוץ לה גם, אבל הוא היה נשוי לאישה נוספת. היו לו שתי נשים, והאישה היא לא ערווה לאחיו, אבל היא צרת ערווה. דיינו צרה, הכוונה, אישה שיש יותר מאישה אחת, אז כל אחת היא צרה לשנייה. אולי מיצרה את מקומה, היא לוקחת את מקומה בבית, כשיש שתי נשים, כל אחת מתחרה על המקום של השנייה, אולי בשביל זה נקרא צרה. יש מהמפרשים שאומרים שזה מלשון איש צר ואויב, עד כדי כך. כל אחת יש לה איזושהי שנאה מסוימת לאישה השנייה. בכל אופן, הן נקראות צרות זו לזו. אדם שנשוי לשתי נשים, שתי הנשים האלה נקראות צרות זו לזו. עכשיו, אם הצרה של הערווה, אם הצרה היא צרת הערווה, דיינו גם האישה הנוספת, שהיא בעיקרון לא ערווה ליוון, אבל מכיוון שצרתה ערווה ליוון, אז היא גם כן אסורה בייבום ופטורה מחליצה. והיא הופכת להיות אשת אח. מכיוון שהיא לא הותרה לייבום, היא נשארת באיסור של אשת אח. והיא נחשבת ערווה אסורה בנישואין לאח של בעלה. לתמיד. ברגע שהיא נפלה לייבום ביחד עם אישה שהיא ערווה ליוון, היא לא יכולה ליפול לפניו לייבום, כי התורה אומרת, או שזה סברה, הגמרא מביאה את זה בדף י"ג, את המקורות, מניין למדים שגם הצרה לא מתייבמת ופטורה מחליצה, אבל מכיוון שהיא לא נפלת לייבום, היא נשארת בחזקת אשת אח, ולכן היא לתמיד נשארת אשת אח. לעולם יהיה אסור לאותו אח של, לאותו יוון, יהיה אסור לו לעולם להינשא לאותה צרה. זה מה שאומרת המשנה, ה-15 נשים שהן ערווה, אם הן היו נשואות לאח שנפטר בלי ילדים, ולכן הן לא יכולות להתייבם ליוון, הן פותרות גם צרותיהן. זאת אומרת, אם הן היו נשואות להוא שנפטר בלי צאצאים, והייתה אישה נוספת איתם, האישה הנוספת הזאת היא גם נפטרת מחליצה ומן הייבום על ידיהם. ניקח דוגמה שהמשנה בעצמה מביאה את הדוגמה הזאת בהמשך, רק בשביל לסבר את האוזן, כדי כבר עכשיו, ככה שלא יהיו לנו ספקות ושאלות בעניין. ניקח את הדוגמה שהמשנה בעצמה לוקחת. אחת מהעריות זה ביתו. ידוע, אדם אסור לו להינשא לביתו. פשוט. אבל, הדוד יכול להתחתן איתה. זאת אומרת, אח של... אולי נקרא שמות, ונקרא את זה גם כמתוך הספר מראה יבמות. ראובן ושמעון אחים. לראובן יש בת ונקרא לה בשם רחל. שמעון יכול להתחתן עם רחל, עם האחיינית שלו, הבת של אחיו. והוא התחתן איתה. ולשמעון יש עוד אישה ונקרא לה בשם מרים. ומרוב שלשמעון היה שתי נשים, בסוף הוא נפטר בלי ילדים. שתי אנשים, רחל ומרים, צריכות להתייבם. אז אם יש כאן רק אח אחד, ראובן, והן נופלות לפניו לייבום, הוא הרי לא יכול לייבם את ביתו, רחל, אז גם צרת ביתו, מרים, נפטרת מן הייבום ומחליצה. אבל אם יש לו אח נוסף, חוץ מראובן, למנוח יש אח לוי, שכלפי לוי, אותה רחל היא ממש לא נחשבת ערווה, להפך, כמו ששימון היה יכול להתחתן איתה, גם לוי יכול להתחתן איתה, סך הכל הבת של אחיו, אחיינית שלו. אז אם כן, מותר לו לייבם, הוא חייב או לייבם או לחלוט. ולוי באמת הלך וייבם את צרת רחל, את מרים. ולוי יש לו עוד אישה, אסתר, נקרא לה בשם אסתר. בסוף לוי בעצמו גם נפטר בלי ילדים. ועכשיו מרים ואסתר, שתי אנשים של לוי, נופלות לפני ראובן לאיבום. אז מכיוון שכששמעון נפטר, אז הרי מרים נאסרה לראובן כי הייתה צרת ביתו, היא נשארת באיסור הזה, והיא פטורה מחליצה מן האיבום, ומחדשת המשנה, שהיא פותרת גם את צרות צרותיהן, היא פותרת גם את הצרה שלה, את אסתר. שאסתר גם כן תהיה פטורה מן החליצה ומן האיבום. וככה גם אם היה אישה נוספת, זאת אומרת, ראובן הרי לא יכול לייבם עכשיו לא את מרים ולא את אסתר. אבל נאמר שהיה אח יהודה, שהוא כן היה יכול לייבם. והיה לו עוד אישה, והיא נפטרה, והוא נפטר, ואז הם נופלות לאיבום לראובן. שוב פעם, ראובן עשו לו לייבם, והוא פטור מחליצה, על גם צרות צרותיהם וצרות צרותיהם עד סוף העולם. למה? כי הנשים האלה נאסרו עליו משום אשת אח, כי הוא לא היה יכול לייבם אותם. אז הם נשארו באיסור של אשת אח שלהם. אסורות על ראובן לעולם בנישואין, ולכן הן פטורות ופוטרות תמיד את צרותיהם עד סוף העולם. אז אלה פותרות את צרותיהם וצרות צרותיהם מן החליצה ומן האיבום עד סוף העולם. וכאן המשנה מפרטת והולכת את ה-15 נשים שאסורות על היבם, ולכן הן פטורות מאיבום וחליצה, והן פותרות את צרותיהם וצרות צרותיהם וכו'. אבל המשנה בסך הכל מביאה עכשיו דוגמאות של אותם 15 נשים, 15 מקרים שאסורים על היבם. הם מדברים פה כמובן רק על מקרים שרק על היבם הם אסורים, הם אסורות, אבל על אחיו הם היו מותרות, ועל אחים אחרים הם גם כן מותרות. זאת אומרת, אם היבם הזה יש לו אחים נוספים שיכולים לייבם, כלפיהם ה-15 נשים האלה לא אסורות. בכל אופן, נפרט את ה-15 נשים. ביתו, אם האח התחתן עם ביתו של היבם, הוא היה מותר לו להתחתן, אבל היבם עכשיו אסור לו לייבם אותה. ובת ביתו, נכדה שלו, בין אם זה נכדה שהיא בת של ביתו, ובין אם זה נכדה שהיא בת בנו, הם היו מותרות לאח, אבל הם עכשיו אסורות ליבם. כאן אנחנו מדברים על ביתו, לא דווקא מאשתו שהוא התחתן איתה כדת משה וישראל, אלא ביתו, אפילו אם הוא לא התחתן כדת משה וישראל, והיא לא הייתה נשואה לו כדת וכדין, בכל זאת היא נקראת בשם ביתו. כאן המשנה עוברת לפרט את אותם המקרים כשזה בת אשתו. זה יכול להיות בת אשתו שהיא גם בת שלו, אבל זה יכול להיות בת אשתו כשהיא לא בת שלו. הוא התחתן עם אישה שכבר היה לה בת, והיא אסורה עליו. אדם אסור לו להינשא לבת אשתו. אסור לאדם, אישה, את ביתה, אדם לא יכול להתחתן עם אישה וביתה, וגם לא עם בת ביתה. לכן, בת אשתו ונכדה של אשתו, בין אם זה בת בנה ובין אם זה בת ביתה, אסורות עליו, אבל הן היו מותרות, היא הייתה מותרת לאחיו, לזה שנפטר בלי צאצאים. וכן, חמותו של היבם, שחמיו נפטר, אח שלו התחתן עם חמותו, היא הייתה מותרת לו. אבל עכשיו, כשהיא נופלת לאיבום לפניו, אליו היא אסורה. וגם הם חמותו. למה? כי הרי אסור לאדם להינשא לאישה וביתה, או לאישה ובת ביתה. מכיוון שזה חמותו, זאת אומרת שהוא התחתן עם הבת שלה. אז אסור להתחתן איתה, ואסור להתחתן גם עם הסבתא, נקרא לזה, כן? של אשתו. לא עם אם חמותו ולא עם אם חמיו, כי שתיהן, נקרא לזה במילה הכי פשוטה שכולם מכירים, הסבתא של אשתו, הם שתיהן סבתות של אשתו, אבל אסור לו להתחתן עם אישה ובת ביתה, כיוון שהוא התחתן עם אשתו, הוא לא יכול להתחתן עם הסבתא שלה. המקרה העשירי, אחותו מאמו. גם כאן נשתמש בתרשים מתוך התרשימים מהספר מראי יבמות, וגם משתמש עם השמות שהוא משתמש בהם. נלך שלב אחרי שלב. אחד בשם משה, נשוי לשתי נשים. אחת נקרא לה בשם שפרה, ולשנייה נקרא פועה. שפרה ילדה לו את ראובן, ופועה ילדה לו את שמעון. לפועה יש כבר בת מנשואים קודמים, נקרא לבת הזאת חנה. נמצא אם כן, ראובן ושמעון הם אחים מהאב, משה, אבל הם לא אחים מהאם, כי האמא של ראובן היא שפרה, ואמא של שמעון היא פועה. ושמעון וחנה הם אח ואחות מהאמא. שניהם בנים של פועה, אבל חנה, אבא שלה זה הנישואים הקודמים, ושמעון, אבא שלו זה משה. נלך שלב נוסף. בן ראובן, שהוא אח של שמעון רק מצד האבא, לבן חנה, שהיא אחות של שמעון רק מצד האמא, אין שום קשר. הם אחים חורגים. זאת אומרת, הם לא אחים אמיתיים, לא מצד האבא ולא מצד האמא. אם ראובן הלך והתחתן עם אותה חנה, חוץ מזה הוא התחתן עם עוד אישה שנקרא לה אסתר. והוא מת בלי בנים, אותו ראובן. אז חנה ואסתר, שתי הנשים שלו, נפלות לייבום לפני שמעון. שמעון לא יכול לייבם את חנה, כי היא אחותו מצד האמא. אז אסתר, נדבר גם על צרתה במקרה הזה, גם כן תהיה פטורה מן האיבום ומן החליצה, כי היא צרת אחותו מאמו, וגם כן פטורה מן החליצה ומן האיבום. מקרה נוסף, ואחות אמו, בדרך כלל היא אחות אמו גם של אחיו. כמו שהיא אסורה עליו, כך היא גם אסורה על אחיו. אז איך אחיו שנפטר בלי צאצאים מתחתן עם אחות אמו? כי מדובר פה במקרה שהם אחים, אבל לא גם מאבא וגם מאמא. ונדבר על המקרה בצורה מפורטת, גם כאן, לפי התרשים מתוך הספר מראי יבמות. אחד בשם אשר, התחתן עם שתי נשים, הפעם נקרא להם אחת בשם עדה, ולשנייה בשם צילה. לאותה צילה יש אחות, ונקרא לאחות הזאת בשם רחל. עדה הולידה לאשר את גד. צילה הולידה לאשר את משה. אם כן, גד ומשה הם אחים רק מצד האבא, אבל יש להם אמהות שונות. אם כן, אותה רחל, אחות של צילה, היא לא, אין בינה לבין גד שום קרבה. אז גד לקח את רחל וניסה, התחתן איתה. והוא התחתן, במקרה שלנו, אם רוצים גם לדבר על הצרה, התחתן עם עוד אישה בשם לאה. ובסוף הוא נפטר בלי ילדים, אותו גד. ושתי הנשים שלו, לאה ורחל, נופלות לייבום לפני משה. משה לא יכול לייבם את רחל, כי היא אחות של אמו צילה. אז מכיוון שהיא פטורה מן הייבום ומן החליצה, היא פותרת גם את לאה צרתה. מקרה נוסף, מקרה פשוט, ואחות אשתו. אחות אשתו. הוא התחתן עם אישה אחת, אח שלו התחתן עם אחותה, שני אחים התחתנו עם שתי אחיות, זה לקח את האחות הזאת וזה לקח את האחות השנייה, ואחד מהם נפטר בלי ילדים. אז זה שנשוי לאחת האחיות לא יכול לקחת גם את האחות השנייה. אז מכיוון שכך, היא פטורה מיבום וחליצה, וגם אם הייתה אישה נוספת לאח הזה, גם היא פטורה, גם הצרה פטורה מיבום וחליצה, זה מקרה פשוט. לא צריך כאן זיווג ראשון, זיווג שני, או אחים מאבא, אחים מאמא, זה מקרה פשוט. מקרה נוסף. ואשת אחיו מאמו. גם כאן מדובר במקרה שיש אחים מאבא, אחים מאמא, אז נלך ונפרט את המקרה לפי התרשים מהספר מראה יבמות. לאחד בשם יעקב יש שתי נשים. כמו שאנחנו מכירים את יעקב אבינו שהיה לו אישה רחל ואישה לאה, נשתמש בדוגמאות האלה. רחל ילדה לו את יוסף, לצורך ההשאלה כמובן, לא מדברים פה חלילה על יוסף הצדיק, רק השמות, לסבר את האוזן, ולאה ילדה לו את ראובן. לאותה לאה יש איזשהו בן מנישואים קודמים. הבן הזה נקרא לו בשם שמעון. שמעון התחתן עם איזו אישה. תמר. בסדר. יוצא עם כן עד לכאן. יוסף וראובן, אחים של, אחים מצד האבא, יעקב, אבל האימהות שונות. לא מצד האימא. האימא של יוסף זה רחל, והאימא של ראובן זה לאה. לעומת זאת, ראובן ושמעון הם אחים רק מהאימא. מלאה, אבל הם לא אחים מהאבא. כי שמעון נולד ללאה מנישואים קודמים, וראובן מהנישואים עם יעקב. ראובן, מבחינתו, תמר, אשתו של שמעון, היא אשת אחיו. אבל שמעון הוא אחיו רק מאמו, אז אשת אחיו מאמו. ולכן אסור לראובן להתחתן איתה. אבל כלפי יוסף, אחיו של ראובן, מהאבא, יעקב, כלפי יוסף, שמעון ותמר, אין שום קשר אל יוסף. למה? כי יוסף הוא הבן של רחל ויעקב, ושמעון הוא הבן של לאה בכלל ובעל אחר מנישואים קודמים שהיו לה, ואשתו תמר ודאי לא קשורה אל אותו יוסף. תמר נפרדה משמעון, או בגירושין או באלמנה, נהייתה אלמנה. יוסף התחתן איתה, עם אותה תמר. התחתן עם עוד אישה, נקרא לה בשם חנה. ובסוף הוא מת בלי ילדים אותו יוסף. אז חנה ותמר, שתי אנשים שלו, נופלות לייבום לפני ראובן. אחיו מהאבא. ראובן לא יכול לייבם את תמר, כי יש את אחיו מאמו. היא הרי הייתה נשואה לשמעון, אחיו מצד האמא. אז מכיוון שהיא אסורה עליו, אז גם חנה, שהיא צרת אשת אחיו מאמו, גם כן נאסרת עליו. והם פטורים מחליצה ואסורים בייבום. מקרה נוסף, ואשת אחיו שלא היה בעולמו. כאן יש חובה לקרוא את הלשון הזהב של רשי הקדוש, שהוא מיטיב לבאר בטוב טעם ודעת את המקרה. כגון, מי שרוצה להיעזר יכול גם כאן להיעזר בתרשים של מראה יבמות שמשתמשים עם השמות שרשי גם נותן. ראובן שמת בלא בנים ונולד לו אח לאחר מיתה, אחרי שראובן כבר נפטר, ושמו של האח לוי. ועמד שמעון, שהוא אח שלישי שלהם, ששמעון כן היה חי יחד עם ראובן, וכשראובן נפטר, אשתו נפלה לייבום לפני שמעון, ושמעון ייבם את אשתו. ולאותו שמעון יש אישה אחרת. ובסוף שמעון מת בלי בנים. והנשים של שמעון נופלות לייבום לפני לוי. שתיהן פטורות. למה? הרי שתיהן, הקרבה שלהם אל לוי, זה רק קרבה של אשת אח בלבד. והרי את אשת אח התורה התירה בשביל מצוות ייבום. אז מה זה משנה אם זה אשת אח מצד ראובן או מצד שמעון? הרי הם שתיהם אמורות להיות מותרות ללוי. אלא יש כאן חידוש גדול. לפי שאשת ראובן שניסית לשמעון, עוד לפני שהייתה נשואה לשמעון, כבר אסורה ללוי. ואנוש קראת עליה לפי שאשת אח בקראת, כמו שאר העריות שבפרשה. כל העריות שכתובים בפרשה של העריות, בפרשת אחרי מות, קדושים, כולם, העונש שלהם זה מינימום קראת. נכתיב בכל הוא, כתוב באופן כללי על כל העריות, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו. בדרך כלל, התורה מתירה את איסור אשת אח לצורך מצוות ייבום. ובמקום מצוות ייבום כשמת בלא בנים, שריה רחמנה. התורה התירה אשת אח, אבל רק לצורך מצוות ייבום. עוד כותב רש"י, מילים נפלאות. ואשת אחיו, אחיו שלא היה בעולמו. מה פירוש? שהרי האח הזה מת, דהיינו ראובן מת, קודם לידתו של לוי. מקרה כזה, לא שר עלי, התורה לא התירה כזה סוג אשת אח. מי אמר? דכתיב כי ישבו אחים יחדיו. דווקא אחים שהייתה להם ישיבה ביחד, הם היו חיים באותו זמן. שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, מה שנקרא. אותה, את אשת אחיו הזאת, התורה התירה למצוות ייבום. אבל מכיוון שראובן היה חי, אבל הוא נפטר עוד לפני שנולד לוי, והם לא היו ביחד בעולם אף פעם בחיים, אם כן, אשתו של ראובן אסורה לוי משום שיש את אח, והיא לא הותרה לו לייבום. כי הרי לא הייתה בעולמו באותו זמן, ולייבום התורה מתירה רק כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם וכולי, אז לא תצא אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה או לקחה לא לאישה. אבל כאן, מכיוון שהם לא היו יחדיו בעולם, אשת ראובן לא הותרה ללוי, אז היא נשארה אליו כאשת אח. היא אסורה עליו באיסור של אשת אח. אז יש לנו מקרה של אשת אח שנחשבת ערבה ליבם. כי זה אשת אח שלא היה בעולמו, כאח הזה לא היה בעולמו של לוי, הם לא היו חיים אף פעם ביחד. ילקח משמת ראובן נאסרה לוי איסור עולם כאשת אח, כמו אשת אח שיש לו בנים שלא נופלת לייבום, ונשארת באיסור אשת אח. ואפילו עכשיו כותב רש"י, שהיא נופלת לפניו לייבום מצד אח שכן היה בעולמו, מצד שמעון, ששמעון ולוי אחים, הם היו ביחד בעולם. והרי שמעון התחתן עם אשת ראובן גם, בצור מצוות ייבום, והוא נפטר, ועכשיו היא נופלת לפני לוי לייבום. אפילו שהיא נופלת לפניו מכוח נישואי אחיו שמעון שהיה בעולמו, בכל זאת היא אסורה לו בשביל ראובן. כי מצד זה שהיא הייתה אשת ראובן, ומצד זה היא לא נפלה לפניו לייבום, כי הרי הוא לא היה חי בזמן שראובן היה חי, לוי לא היה חי ביחד עם ראובן, אז אשת ראובן אסורה עליו לתמיד. וכשם שהיא אסורה לו, כך גם צרתה, אשת שמעון האחרת גם כן אסורה. וזהו, מביא רש"י כבר באופן כללי, מאיפה לומדים שצרת ערווה גם כן אסורה בייבום ופטורה מחליצה. יפין הנקמן, כתוב בהמשך, על כל העריות העומדות לפניו, העומדות עליו בקרת, כל העריות שאסור להתחתן איתם בגלל, בעונש, שאם הוא התחתן איתם הוא יהיה חייב קרת, שאם הם נפלו לפניו לאיבום, עם אישה נוספת שהיה לאותו אח שנפטר בלי צאצאים, ששתיהם פטורות, ואם נשאה מואנוש קרת, כי הרי הם פטורות מחליצה ואיבום, אז הן נשארות באיסור אשת אח. מאחר שפטרן הכתוב עומדות עליו באיסור אשת אח. המקרה האחרון, המקרה ה-15, וקלתו. ראובן ושמעון אחים. ראובן יש לו בן, יוסף. יוסף התחתן עם אסתר. גירש אותה, או שהיא התאלמנה ממנו. ושמעון, הדוד, התחתן איתה. חוץ מזה יש לו עוד אישה, חנה, לאותו שמעון. שמעון בסוף נפטר בלי ילדים. אסתר וחנה, שתי הנשים שלו, נופלות לאיבום לפני אחיו ראובן. העניין הוא שאסתר, קלתו של ראובן, נשארת קלתו לתמיד, גם אם היא התגרשה מהבן שלו וגם אם היא התאלמנה ממנו. היא אסורה עליו. מכיוון שהיא אסורה, אז גם הצרה שלה פטורה מחליצה ואסורה באיבום. הרי אלו, ה-15 נשים, פטורות מחליצה, כי הן אסורות על היבם, והן פוטרות את צרותיהם וצרות צרותיהם, כמו שהסברנו קודם, מן החליצה ומן האיבום, עד סוף העולם. ותכף המשנה תפרט שוב פעם, מה פירוש הן פוטרות צרותיהם, ומה פירוש הן פוטרות את צרות צרותיהם עד סוף העולם. כותבת כאן המשנה הלכה. הלכה מעניינת. הלכה שעומדת בפני עצמה. כל הרעיון שאנחנו אומרים, שכשיבם נופלת לפניו, או נופלות לפניו נשותה, הנשים של אחיו לאיבום, אז אם אחת מהם היא ערבה בשבילו, אז גם השנייה, צרתה, אסורה באיבום ופטורה מחליצה, מה שנקרא פטורים מן החליצה ומן האיבום, זה בדווקא בתנאי שבזמן הפטירה של האח, שתיהן היו נשותיו, גם הערבה וגם צרתה. אבל אם הערבה נפרדה בכל אחד מארבע צורות שתכף נראה, מהאח שנפטר בלי צאצאים, בזמן שהוא נפטר היא לא הייתה נשואה אליו, אלא היחידה שהייתה נשואה זה רק הצרה שלה, מכיוון שבזמן שמה שנקרא היא נפלה לייבום, היא הייתה לבדה, לא ביחד, היא לא הייתה צרה של הערבה באותו זמן של, שהוא נפטר בלי צאצאים, אז היא כן מותרת בייבום. ניקח דוגמה, מה שהמשנה בעצמה לוקחת את הדוגמה הזאת בהמשך, את המקרה הראשון, ביתו. אם כשאחיו נפטר, ביתו לא הייתה נשואה אליו, בוא נגיד את זה אולי בצורה מפורטת. ראובן ושמעון אחים, בסדר? ראובן יש לו בת, נקרא את שמה רחל. שמעון התחתן איתה. התחתן עם אישה נוספת, לא קשורה לראובן בכלל, בשם מרים. עכשיו, כששמעון נפטר, הנשים שלו נפלות לאיבום לפני אחיו. במקרה שלנו ראובן. אז אמרנו שמכיוון שרחל היא ביתו של ראובן, והיא אסורה לו באיבום, אז היא פותרת גם את מרים צרתה. אבל אם רחל לא הייתה אשתו של שמעון כששמעון נפטר, למה? וכולן למשל אם הם מתו, אם היא חלילה מתה לפני שהוא נפטר, או שהיא הייתה קטנה. היא הייתה קטנה. יש הלכה שקטנה פחות מגיל 12, לא יכולה לקבל קידושין. היא לא יכולה להתחתן לפני גיל 12, לפני שהיא נכנסת לעול תורה, לעול תורה ומצוות. ולפני שהיא הופכת להיות מה שנקרא גדולה, לפני נערה, בוגרת, לא נכנס לזה. אבל מה כן? אומרת התורה חידוש. שהאבא יכול לקבל את הכסף קידושין בשביל הבת שלו גם כשהיא קטנה. אם יהיה איזשהו מקרה בעולם, אנחנו לא יכולים לצייר לעצמנו באיזה מקרים יכולים הדברים האלה לקרות. היה בתימן למשל, תקופה שהייתה גזרה שאפשר להתחתן, באלכוהול, לא יודע, לא ניכנס כרגע לדוגמה. יש, אם יש חלילה איזה גזרה שאפשר לקחת בת יהודיה בעל כורחה של הוריה ולהתחתן איתה, אלא אם כן היא נשואה, ואז אי אפשר לקחת אותה לדוגמה, כן? אז האב רוצה שהבת שלו תהיה נשואה לפני גיל 12. מה הוא עושה? הוא מקבל בשביל הקידושין. מהחתן, במקום שייתן את הטבעת לבת, הוא נותן את זה לאבא. מקסימום אבא יכול לתת את זה אחרי זה לבת שלו. מתנה. אבל, האבא הוא מקבל כסף קידושין בשביל הבת שלו, ואז היא נהיית נשואה מהתורה. אבל, אם האבא לא קיבל כסף קידושין מהבת שלו, וזה יכול להיות בשתי צורות, או בגלל שהוא לא חי, האבא לא חי. וזה לא הצורה שאנחנו יכולים לדבר עליה, בגלל שכל המקרה פה מדובר שהאבא אמור עכשיו לייבם, והוא פטור מייבום וחליצה. אבל נאמר, רק בשביל להרחיב את המושג של מיעון, מה שנקרא, אם האבא לא חי, ורוצים לחתן את הבת הזאת, בגלל כל מיני מקרים שאנחנו לא יודעים מה יכול לקרות ומה קרה, כל מיני מקרים בהיסטוריה שיכולים להשתנות, שרוצים שהבת הזאת תהיה נשואה. אם האמא או האחים חיתנו אותה, אז תקנו חכמים שהנישואים תופסים אבל רק מלרבנן. והיא יכולה למען, לסרב לנישואים האלה, כשהיא מגיעה לגיל 12. ואז היא לא צריכה גט. היא לא נחשבת גרושה אפילו. חיתנו אותה, היא הייתה קטנה, אין בה דת, מספיק. ובגיל 12, כשמגיעה לגיל דת, היא יכולה למען וגמרנו. אבל במקרה הזה אי אפשר לומר שהיא מיינה, במקרה שאחיה ואימא קיבלו בשביל הקידושין, כי אם האבא חי, כי היא נופלת לפניו לאיבום, מאחורים מדברים פה, כן? הייתה נשואה לשמעון, ושמעון נפטר, והיא אמורה לי פה לאיבום בפני אביה, אז חייב להיות שהאבא חי. אז רש"י מבאר שמדובר פה שהיא יתומה בחיי האב, מה שנקרא. איך ייתכן דבר כזה? אם האבא חי, איך היא יתומה ממנו? שמדובר פה שהאבא חיתן אותה, חיתן אותה, כדת משה וישראל, קידושין מהתורה, האבא יכול לקבל בשביל הקידושין, ובעלה גירש אותה. בגיל כל כך צעיר, כבר עברה גירושין. עכשיו היא כבר לא ברשותו של אביה. דורשים את זה מפסוקים, לא נכנס לזה. היא כבר לא נחשבת ברשותו של אביה. אביה כבר לא יכול עכשיו לחתן אותה פעם נוספת, והיא יכולה כן להינשא בקידושין דרבנן שיכולה למען בהם, וזה המקרה שהיא מיינה. אז אם כן נמצא, שכששמעון נפטר, היא כבר לא הייתה אשתו, כי היא כבר מיינה בו עוד קודם. או מקרה שלישי, נתגרשו. זה יכול להיות בבת גם בכל גיל, התגרשה. לפני ששמעון נפטר, אז אם כן, כששמעון נפטר, והנשים שלו נופלות לאיבום לפני אחיו ראובן, רחל כבר לא אשתו. ואם כן, מרים כבר לא צרת רחל עכשיו. וכן, מקרה רביעי ואחרון, או שנמצאו איילונית. זאת אומרת, האישה, במקרה שלנו הבת, אותה רחל נמצאה איילונית. מה זה איילונית? מלשון איל שלא יכול להוליד. איל דחר שלא ראוי להוליד, לא ניכנס בדיוק למה זה נקרא איילונית, בכל אופן שהתברר שלא יכולה להביא ילדים לא עליהם. ואז זה נקרא קידושי טעות, ואם כן, מתברר שהיא לא אשתו עכשיו, של שמעון. ואם כן, מרים לא צרתה בזמן ששמעון נפטר. היא לא הייתה אז צרתה, בשעה שנפלה מה שנקרא לאיבום לפני ראובן. אז אם כן, מרים, האישה השנייה של שמעון, שהייתה צרתה של רחל, כעת לא צרתה של רחל בזמן שהיא נופלת לאיבום לפני ראובן. אז לכן, צרותיהן מותרות. האישה הנוספת, שהיא כן אשתו של שמעון, דיינו מרים, מותרת באיבום לפני ראובן. אומרת המשנה הערה על הדבר הזה, שיש אחת מהנשים שפותרות צרותיהם, זה חמותו, והם חמותו, והם חמיו, דיינו, אמא של אשתו או סבתא של אשתו, מצד האבא או מצד האמא של אשתו. אלה לא יכול להיות שהם נמצאו אילוניות. אם היית יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו אילוניות, שלא יכולות להוליד, אז איך נולדה אשתו? אלא חייב להיות שהם כן יכולות להוליד, ולא יכול להיות גם או שהם יענו, כי מיינו זה רק עד גיל 12, ואם היא חמותו, זאת אומרת שנולדה לבת, את אשתו, זאת אומרת שהיא הייתה יותר מגיל 12, אז אם כן לא יכול להיות שהיא מיינה. עכשיו המשנה הולכת ומפרטת, אמרנו שאנשים פותרות צרותיהם, חוץ מזה שהיבם לא יכול להיבם את האישה שהיא קרובה לו, לכן היא פטורה מייבום וחליצה, אז גם אם לאחיו הייתה אישה נוספת, גם היא פטורה, הצרה גם כן פטורה. כיצד פותרות צרותיהם, אז המשנה מפרטת מה שכבר אמרנו בתחילת המשנה, וכאן זה במילים של המשנה, ונתאר את זה שוב בעזרת השם. והמשנה באמת לוקחת את הדוגמה של הראשונה מבין אנשים, ביתו. אז אנחנו עדיין נשארים עם אותו מקרה שדיברנו לגבי המתו, מיינו, נתגרשו והאילוניות, אותו מקרה. כיצד פותרות צרותיהם אם הייתה ביתו של היוון? במקרה שלנו, רחל, ביתו של ראובן. או אחת מכל האריות האלו. אם דיברנו על בת ביתו, בת בנו וכולי, כל 15 נשים. אם הם היו נשואות לאחיו, במקרה שלנו, ראובן ושמעון אחים, הבת של ראובן היא רחל, היא הייתה נשואה לשמעון אחיו. ולא, לאותו שמעון, יש גם אישה אחרת, במקרה שלנו אמרנו שקראו לה מרים. ואותו שמעון מת בלי בנים. כשם, ועכשיו נופלות הנשים של שמעון לייבום לפני ראובן, גם רחל וגם מרים. אז כשם שביתו רחל אסורה על ראובן, כי הבת שלו היא אסורה בו להתייבם לו, כשם שביתו פטורה מן הייבום, כך צרתה פטורה. גם מרים פטורה מהחליצה ומן הייבום. עכשיו מדברים על איך הם פותרות צרות צרותיהם, וגם במקרה הזה המשנה הולכת עם המקרה של האישה הראשונה מבין ה-15 נשים, ביתו. גם אנחנו נתקדם עם זה. הלכה צרת ביתו. דיינו, שמעון נפטר אמרנו, ונפלו נשותיו רחל ומרים לייבום. הם נפלו לפני ראובן, ראובן לא יכול לייבם אותם. לא יכול לייבם את ביתו וגם את צרתה. אבל יש אח נוסף, לוי, והוא כן יכול. כמו ששמעון היה יכול להתחתן עם רחל, הוא גם יכול להתחתן עם רחל, ביתו של אחיו, אחיינית שלו. ובאמת, הלכה, עכשיו, הוא הלך וייבם את אחד מנשותיו של שמעון. איזה אישה? לא לקח את רחל, לקח את השנייה. את צרת רחל, את צרת ביתו של אחיו, כן? את צרת רחל, את מרים. הלך והתחתן עם מרים, צרת רחל. הלכה צרת ביתו וניסית לאחיו השני, ללוי. ולא, לאותו לוי יש גישה אחרת. קראנו לה בשם אסתר. אם כן, נמצא שיש כאן ראובן, שמעון ולוי. ראובן יש לו בת רחל. שמעון התחתן איתה וגם עם בת, עם עוד אישה לא קשורה בכלל, מרים. יש לו שתי נשים, הוא נפטר בלי ילדים. רחל לא היה יכול לא לייבם ולא לחלוץ, כי יש פה את הבת שלו ואת צרתו של ביתו. אז מה שעשה לוי, האח הנוסף, הוא הלך וייבם את צרת רחל. והייתה לו אישה נוספת לאותו לוי אסתר, ואותו לוי נפטר בלי ילדים. ואותה אסתר ומרים, צרת ביתו של ראובן, מה שנקרא, נופלים כעת לראובן לייבום. לפני ראובן. כשם שצרת ביתו פטורה, כשם שמרים, שהיא צרת ביתו של ראובן, שביתו קראנו לה בשם רחל, שהרי הייתה צרתה כשהם היו שתיהם נשואות לשמעון, והיא נשארת אסורה על ראובן לתמיד, מכיוון שהיא לא הותרה לו כשנפלה לאיבום, אז היא נשארה ערווה של אשת אח לתמיד. אז גם עכשיו כשהיא נופלת לאיבום לראובן, מחמת לוי בכלל, שלוי לא היה נשוי לביתו של ראובן, רק היה נשוי לביתו, רק היה נשוי לצרת ביתו של ראובן. היא הייתה נשואה למרים שהייתה צרה של רחל, ביתו של ראובן. אז היא פטורה מן החליצה ומן האיבום כלפי ראובן, כי היא צרת ביתו, והיא פותרת את צרת צרתה, היא פותרת גם את אסתר. כשם שצרת ביתו פטורה, כך צרת צרתה פטורה, ומה זה נקרא עד סוף העולם, ואפילו הם 100 אחים. ואח אחד ייבם את צרת צרתה, דיינו, אם יש גם יהודה, אח נוסף. וראובן אמר, אני לא יכול לייבם לא את מרים ולא את אסתר, כי אסתר היא צרת צרת ביתי. אין בעיה, אז יהודה ייבם. הלך ייבם את אסתר, והתחתן עם אישה נוספת. נפטר בלי ילדים, ואז אסתר נופלת לייבום לפני ראובן. היא גם כן אסורה, וגם האישה נוספת אסורה, צרת צרת צרתה וכולי, ככה עד סוף העולם. המשנה עכשיו הולכת ומבארת מה שכבר ביארנו קודם, את תחילת דבריה שאמרה, וכולן, כל אותם 15 נשים, אם הם מתו או מיינו או נתגרשו או נמצאו אילונית, לפני פטירת האח שנפטר בלי ילדים, אז הם לא פותרות צרותיהם. כבר ביארנו את זה קודם, נבאר את זה שוב. כיצד אם מתו צרותיהן מותרות? הייתה ביתו או אחת מכל ההריות האלו? אני אקח דוגמה את ביתו. אם הן היו נשואות לאחיו, כמו המקרה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, ראובן ושמעון אחים, לראובן יש בת רחל, שמעון נשא את רחל. ולא, לאותו שמעון יש גם אישה אחרת, קראנו לה מרים. אם מתה ביתו של ראובן, רחל, או שהיא לא מתה, היא נתגרשה משמעון. ורק אחר כך מת שמעון, אחיו. נמצא אם כן שכששמעון נפטר, הייתה לו רק אישה אחת, מרים. אפילו שלפני כן היא הייתה צרתה של רחל, אבל מכיוון שבשעת מה שנקרא נפילתה לייבום, היא הייתה יחידה, היא לא הייתה צרת ביתו, אז צרתה מותרת, אותה מרים מותרת להתייבם לראובן. הלכה בפני עצמה, אומרת המשנה, לסיום, ונדבר על אותה דוגמה שדיברנו עד עכשיו, על ביתו, וכל היכולה למען, נאמר שביתו הייתה קטנה, הוא חיתן אותה והתגרשה, והיא הלכה והתחתנה שוב מדרבנן, והיא עדיין קטנה. התחתנה לשמעון מדרבנן, ושמעון יש לו את מרים גם כן, שתי נשים. ויכולה כל הזמן למען אותה רחל, כי היא קטנה. הקידושין שלה זה קידושין רק מדרבנן. וגם אם היא לא מיינה בשמעון, ובינתיים שמעון נפטר. נמצא אם כן, שמהתורה יש לשמעון רק את מרים, כי כל הנישואים של רחל זה רק מדרבנן. ומדרבנן הוא נשוי גם לרחל. אותה רחל, מכיוון שהנישואים שלה הם לא מהתורה, לא יכולה לפתור את מרים מהחליצה ומן האיבום. כי מהתורה היא מחויבת מרים בחליצה ובאיבום. לכן, צרתה חולצת. היא חייבת בחליצה, אותה מרים, כי היא לא יכולה להתחתן לאיש זר. בעלה נפטר בלי ילדים, ויש לו אח. ומדי רבנן היא לא מתייבמת. אותה מרים לא יכולה להתייבם לראובן. למה? כי זה נראה כאילו שהיא צרה של רחל, ביתו של ראובן. כי הרי מדי רבנן, היא כן נשואה, הייתה נשואה לשמעון. לכן, תקנו חכמים שהיא לא תתייבם אל ראובן. עד כאן דף ב'.